אז השיחה היום אחר הצהריים היא על אושר ולב פתוח. לב פתוח ואושר, על הקשר המופלא הזה. וכשאנחנו מדברים על לב פתוח, בטרמינולוגיה, בשפה, בהבנה הבודהיסטית, מדברים על שתי איכויות עיקריות, לא יחידות, של טוב לב וחמלה. וההתרשמות שלי, אני לא יודע אם זה גם ההתרשמות שלכם, אני מקווה שזאת לא ההתרשמות שלכם, היא שבתרבות שלנו, בסביבה שבה אנחנו חיים, יש יחסי ציבור, אם אפשר להגיד, או יחסי ציבור לא מספיק טובים לחמלה ולטוב לב. האיכויות האלה לא מספיק ולא מאוד מוערכות במקומותינו. בדרך כלל נוטים לשייך טוב לב לחמלה אולי לאלה שמזלם לא שפר כל כך בידם, לחסרי המזל, לחסרי היכולת, אלה שנתקלים בהרבה סבל, טוב, הם זקוקים להרבה חמלה, הם צריכים הרבה חמלה. בעוד שבהבנה הבודיסטית ובהתנסות הישירה של מי שאכן לוקח את האיכויות האלה ומטפח אותם בתוכו, הקשר הם איכויות טרנספורמטיביות, איכויות שמשנות חיים, משנות תודעה, איכויות שקשורות קשר ישיר ליכולת שלנו להיות מאושרים. אז אני רוצה קצת לדבר על האיכויות האלה, על הקשר הזה ועל איך אנחנו יכולים לפגוש את זה כאן בתרגול ולהתאמך ולהשתנות תוך כדי התרגול של האיכויות האלה. ובאמת כל אחד מאיתנו בא לפה מתוך איזשהן כוונות טובות, מועילות, לשחרר משהו, לפתוח משהו, להשתחרר מדאגות, מאשמה, מסטרס, ממועקות, דיכאון, חוסר, אולי משמעות, וקשיים כאלה ואחרים שאנחנו פוגשים בחיים. המשותף הוא, והמוטיבציות השונות שלנו, כולנו רוצים יותר שחרור, כולנו רוצים יותר חופש, כולנו רוצים לב פתוח יותר. והבודה אכן מדבר שוב ושוב, לימד שוב ושוב, שישנה אפשרות של הלב שלנו, התודעה שלנו, להיות פתוחים לגמרי, עד כדי כך שהם בלתי מותנים, פתיחה כל כך גדולה, שהיא לא מותנית במה שאנחנו פוגשים. ועל זה אני רוצה לדבר, על היכולת שלנו לפגוש יותר ויותר ולהתנות את עצמנו ולהיות מותנים ומוגבלים ומוצרים פחות ופחות במה שאנחנו פוגשים. וכל עוד נתרגל, גם אם נתרגל ב הרבה נחישות והרבה התמדה והרבה מוטיבציה חזקה, כל עוד הלב שלנו יישאר סגור, לא נוכל להיות מאושרים, לא נוכל להיות משוחררים. האושר והשחרור עוברים דרך פתיחה של הלב. ואני יכול להתחיל באיזשהו וידוי קטן, שכשאני התחלתי לתרגל, החל מהריטריט הראשון, טוב, כשבאתי לריטריט הראשון לא היה לי מושג למה אני בא, כמובן היה לי הרבה יותר קשה ממה שדמיינתי לעצמי, והיה לי מאוד מאוד קשה, אבל באתי עם איזשהו סוג של רקע כזה חקלאי, קיבוצניקי, קרבי כזה, של כשאתה רוצה משהו ואתה שם הרבה כוח רצון ונחישות, אתה תגיע. אז עם זה באתי, כוח רצון ונחישות. וכל הדיבורים האלה של המורים, על החמלה, על הטוב לב, על הפתיחה של הלב, על המטה וזה, זה נראה לי כמו איזה סוג של דרמה לרפא כוח. עד כדי כך. היה נראה לי שההארדקור זה ויפאסנה, זה לשבת בשקט, לא לזוז, לא לפקוח עיניים, חוכמה ונחישות. ומי שלא יכול, הפלאפי, הנשים המבוגרות ורפי הלב, אז בשבילם הבודה הציע גם טוב לב ועדינות וחמלה. אתם צוחקים, אבל אחרי כמה וכמה שנים של תרגול הארדקור אני בכיתי. המציאות הראתה לי באופן מאוד ברור שהכיוון הזה של לתרגל בלב, עם הרבה נחישות אבל בלב סגור, זה מסלול די ברור להתרסקות. ותודה לאל, ההתרסקויות, האכזבות, המפלות, הכישלונות, להיכנס שוב ושוב בדלת סגורה ולחטוף את המכות האלה, את האכזבות האלה, לימדו אותי שאפשר אחרת. אז אני עשיתי את זה בדרך הקשה, ואולי יש לי איזו תקווה שמה שאני אספר לכם פה אולי יחסוך לכם כמה שנים של עוד סבל, כי יש לנו מספיק מזה. אז הבודה דיבר על קודם כל על טוב לב, וטוב לב קרא לזה, המילה שהשתמשו בזה זה מטה. אני מתרגם את זה, בשבילי זה הטוב של הלב שלנו, היכולת שלנו להיות, לחוש אמפתיה, לחוש ידידותיות אל מה שאנחנו פוגשים, לא משנה אם זה בחוץ או בפנים. השאיפה המאוד בסיסית וטבעית שיש בכל בן אדם, וזה לא בודהיסטי בכלל, טוב לב זאת לא המצאה בודהיסטית, זה לא רגש או חוויה או התנסות או איכות בודהיסטית, וזה נכון שלמודה ולדרמה יש הרבה מה להגיד, וגם תרגולים ספציפיים וגם הבנה של הקשר, של הקשרים בין הפתיחה של הלב מבין עושר וחופש. אבל באופן בסיסי זאת איכות מאוד בסיסית, מאוד פשוטה ואנושית שטבועה לכל יצור, וזאת הבנה בודיסטית, זה טבוע בנו לרצות בטוב, לרצות להיות מאושרים, ולרצות גם שאחרים יהיו מאושרים. ואני חושב שאנחנו גם יודעים את זה אנחנו בטוב, וכשאחרים סביבנו בטוב, וכשהלב שלנו פתוח ורוצה בטובה של האחרים, באופן בסיסי טוב לנו יותר. הלב פתוח, הלב פתוח ושמחה הולכים ביחד. וכשאנחנו לא מאותגרים, אנחנו עושים את זה כבר ממילא. אנחנו שמחים לשאוף ולרצות שאחרים ואנחנו נהיה מאושרים. ונתקלתי בסיפור על הקשר הזה בין הטוב לב, בין השמחה והאושר. לפני כמה זמן הייתה לי התנסות מאוד מעניינת. הייתי בקניה ונסעתי, העברתי שם איזשהו פרויקט, איזושהי סדנה, ובסוף היה איזשהו נהג שהסיע אותי לשדה תעופה, והיה לנו שעתיים לבלות בפקקים של ניירובי, ולדבר, והוא, כמו כנראה הרבה מאוד קנייתים, הוא נוצרי, הוא התחיל איתי שיחה, ושואל אותי מאיפה אני, ואני אומר לו שאני מישראל, ואני שואל אותו, איפה ישראל? אז הוא אומר, כן, 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 ארץ הקודש, ירושלים, נצרת, ואני שואל אותו, כן, נכון, היית שם פעם? אומר לי, לא, צערי לא הייתי, אני כל כך כל כך רוצה להיות, אבל לא הייתי. אז אמרתי לו, תשמע, יהיה נורא כיף שתבוא, והנה הטלפון שלי, ואם פעם תבוא, אשמח, כי ראיתי שהוא בן אדם מאוד חביב, והוא אומר לי, תשמע, אפילו אם אני אשיא הרבה אנשים כמוך, הרבה פעמים, אני ככל הנראה לא אוכל לאסוף מספיק כסף כדי לנסוע אי פעם לישראל. ואז ככה הוא מסתכל עליי ואומר לי, מיסטר יונתן, אתה היית פעם בירושלים או בנצרת, במקומות שישו הסתובב בהם? אז אני אומר לו, כן, בטח. הוא אומר לי, ואתה הרגשת משהו כשהיית במקומות שישו היה בהם? ואני ככה חושב, הלכתי בויה דולורוזיה ולא הרגשתי שום דבר. הייתי בנצרת, ואני אוהב להיות בנצרת, וחוץ מאוכל טעים וחומוס, גם לא הרגשתי משהו מיוחד. אבל הזכרתי שלפני די הרבה שנים הסתובבתי והלכתי לכנסיית הקבר בירושלים. ואני לא זוכר אם הבאתי לשם אורחים מחול או הייתי לבד, ובאיזשהו שלב התיישבתי על אחד הכיסאות, וקצת עשיתי מדיטציה והרגשתי אנרגיה מאוד מאוד חזקה ומיוחדת בכנסיית הקבר. ואיכשהו נזכרתי בזה וסיפרתי לו, כן, הייתי בירושלים, הייתי בכנסיית הקבר, נדמה לי שזה נקרא כנסיית הקבר בירושלים. מה? The place where he was buried. And resurrected. אז הייתי שם, ובאמת הרגשתי אנרגיה מאוד מאוד חזקה, ואני זוכר שסיפרתי את זה אחרי זה, זה היה לי די חדש, הייתי די חדש במדיטציה, זה היה לי מאוד חדש להיות מקום ולהרגיש, וסיפרתי לו, והוא כל כך שמח, העיניים שלו קרנו מאור ואושר, וזה נורא נורא נגע ללב שלו, וזה נורא נגע ללב שלי. בשבילו זה, כך נראה לי, אני לא יודע, זה כאילו זה אישש את האמונה שלו, הוא ראה, גדל על נצרות, ישו, אף פעם לא היה בירוש, אף פעם לא ראה את ישו, והנה מישהו שהיה במקומות שהישו היה בהם והרגיש את האנרגיה, זה היה בשבילו אישור כל כך חזק בשבילו לנכונות של הדרך שלו, ואותי זה כל כך שמח שפשוט יכולתי להיזכר בסיפור הזה ולשתף אותו ולראות כמה שזה משמח. ואני זוכר כל הטיסה אחרי זה, טיסה שעות בשדה תעופה וטיסה לאתיופיה, ואז עוד שעות בשדה תעופה וטיסה לארץ עם חניה במצרים, עד שהגעתי, והחיוך הזה וההרגשה הטובה הזאת, וחזרתי הביתה ו רוני שואלת אותי, נו, איך היה וזה. שכחתי בכלל את כל הפרויקט, את השבוע שהייתי בקניה, ומה שהיה לי לספר לזה את הסיפור הזה. זה. אז היכולת להיות שם בשביל מישהו אחר, בין אם זה עצמנו או מישהו אחר, ולהיות שותפים בעשיית טוב, באיזושהי סוג של לחלוק, משהו שגורם לשמחה למישהו אחר, יש לה יכולת מאוד מאוד חזקה לפתוח את הלב. חמלה, איכות הנוספת, מאוד מאוד דומה לטוב לב. האיכות היא למעשה אותה איכות, אבל הקונטקסט הוא אחר. כאשר הלב הפתוח שלנו פוגש תודעה או מישהו אחר, אובייקט כלשהו, אובייקט הזה יכול להיות אני עצמי ויכול להיות מישהו אחר, באופן טבעי הוא ירצה בטוב, יהיה ידידותי כלפי אותו אדם. וכאשר הלב התודעה פוגשים מישהו שנמצא בקושי, שחווה כאב, או קושי, או דוקה, בטרמינולוגיה שלנו, התגובה הנאורה, התגובה הערה לדוקה, היא חמלה. אז מה זה חמלה? חמלה זה בעיניי זה שני דברים שהם מאוד קשורים, אבל הנטייה הלא ערה שלנו, כשאנחנו פוגשים קושי, דוקה, מה קורה ללב כשאנחנו פוגשים דוקה? נסגר, לא רוצה, אוי, קשה מדי, לך מפה. אנחנו מתכווצים, הלב מתכווץ. אז התגובה הלא ערה עם הדוקה היא הלב מתכווץ, שזה קיבוץ. וחמלה זה היכולת לראות את הקיבוץ הזה ולשחרר. ולהרשות הלב להיפתח שוב. הוא יתכווץ, הוא מתכווץ, אולי ימשיך להתכווץ, אבל החמלה אומרת לנו, אפשר להיות שם, אפשר לפתוח מחדש את הלב. וכאשר אנחנו פותחים את הלב מחדש מול הקושי שלנו או של אחרים, הנטייה הטבעית תהיה להקל על הקושי. כמו שהנטייה הטבעית של הטוב לב זה שמישהו אחר יהיה מאושר, או שיצור או אובייקט כלשהו יהיה בטוב, מול חמלה, מול קושי, התנועה תהיה לרצות להקל על הקושי. וזה בעצם היכולת להדהד עם קושי, לפתוח מחדש את הלב שנסגר עם קושי, לאפשר לטוב לב הבסיסי שלנו להוליך אותנו אל השאיפה שהסבל יוקל או יסתיים. ואנחנו יודעים, אני חושב שלא צריך לבוא לקורס מדיטציה וללמוד בודיזם כדי לדעת שזה טוב וזה נעים וזה אפילו אני רוצה להגיד כיף להיות לחיות מתוך איכות של טוב לב וחמלה. ואם כך, אז למה אנחנו לא כל הזמן ככה? למה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב עם לב מקובץ ולב סגור? מה סוגר שוב ושוב את הלב שלנו? וכשאנחנו יושבים במדיטציה ומתבוננים כל אותם פעמים שהלב שלנו נסגר, מתכווץ, אפשר לגלות שיש שם שני מרכיבים. תמיד לפחות יש שם כעס ויש שם פחד. כעס ופחד הם מה שסוגרים את הלב שלנו. כמובן זה יכול לבוא בעקבות כאב, בעקבות מילה או מחשבה שנאמרה, כאב פיזי. כאב. כעס ופחד סוגרים את הלב. אז איך אנחנו מתנהגים עם זה? איך אנחנו עובדים עם זה, עם הכעס והפחד? ואם אתם זוכרים, אתמול לילה בשיחה סיפרה ש מה שהבודה אמר, שהנטייה שלנו, נטייה ועוד נטייה ועוד פעם, הופכים פעולות שלנו כשהן חוזרות שוב ושוב, הופכות לנטיות. וכשאנחנו שוב ושוב סוגרים את הלב שמתכווץ מול הכאב בברך, מול המחשבות שלי, מול השיפוטיות שלי, מול התחושה שאני לא בסדר, מול זה שאני לא מספיק מרוכז וכו וכו. הנטייה הזאת לסגור את הלב ולהגיב מתוך הכעס הופכת למה שאנחנו, הופכת לברירת המחדל שלנו. וככל שאנחנו נענים באוטומט לקיבוצים האלה של הלב, אנחנו מסתובבים יותר ויותר בעולם עם לב סגור. והלב הסגור שלנו, אם נחשוב על זה, והווה, תחשבו על זה, זאת הזמנה, האם כיף לחיות עם לב סגור? אני חושב שאנחנו, לכולנו ברור, שאנחנו מערים בזה שזה לא כיף. לא כיף לחיות עם לב סגור. והלב שנסגר, הוא נסגר כביכול מתוך כוונה טובה. אם יש שם בכלל כוונה, זה להגן על עצמנו, שלא ניפגע, שלא ניפגע, שלא נפחד, שלא נתמוטט מהקושי, שלא נתמוטט מהכעס. אז זה כביכול אינסטינקט שמגן עלינו, אבל כשהוא הופך לנטייה והוא מתקבע, הוא הופך לאיזה שריון, הופך לאיזה חומה בתוכנו, ואנחנו פחות מרגישים, אנחנו פחות מחוברים, אנחנו פחות באינטימיות. וכשאנחנו פחות מחוברים, פחות מרגישים, פחות באינטימיות, אז אנחנו מרגישים מבודדים, אנחנו מרגישים פחות אהבה, אנחנו מרגישים פחות שמחה ופחות כושר. הלב כמנגנון, אני לא מדבר על הלב המכני, המשאבה הזו, הוא מנגנון מאוד מאוד פשוט. הוא יודע להתכווץ ויודע להיפתח. אז כשהוא נסגר שוב ושוב, הוא יישאר סגור גם כשיופיע יופי ואושר ומשהו משמח, כי הוא מפחד להיפגע. הוא פיתח לעצמו איזשהו סוג של שריון. אז אם אנחנו רוצים להיות באמת מאושרים, יש לנו עניין ישיר, לא אינטלקטואלי, לא רעיוני, ואפילו לא בודהיסטי, יש לנו עניין ישיר להיות מסוגלים לזהות את הקיבוץ הזה של הלב, וללמד את עצמנו מחדש, כי ידענו את זה, נולדנו עם זה, ללמד את עצמנו מחדש את היכולת לפתוח שוב ושוב את הלב. הבודה אכן לימד טוב לב כתרופת נגד לפחד ולכעס. יש סיפור מאוד יפה, סוטרה, שהבודה מספר על איך לעבוד עם כעס. והוא משתמש כדרכו בחלק לא קטן מהלימוד שלו, במשל, בסיפור. הוא מספר, השם של הסוטרה, הוא השד שנידון ניזון מכעס. הוא מספר על מלך חכם ונאור שחי בממלכה, בארמון. יום אחד הוא החליט לצאת ולסייר בממלכתו. והוא עזב בבוקר את הארמון ויצא לבד לדרך. ולא עבר זמן רב, אני מסתכל בחדר ואני רואה אנשים ששוכבים, וזה בסדר לשכב כשמתרגלים, אבל סליחה, אני התחנכתי אצל מורים שביקשו ואמרו שאת הדרמה שומעים בישיבה. גב זקוף, אז בבקשה. אחרי זה, תוכלו להמשיך לשכב. אז לא עבר זמן רב אחרי שהמלך יצא, והשומרים רואים לחרדתם שאיזה שד קטן, חומק ונכנס לתוך הארמון, ולא פחות ולא יותר, ברוב חוצפתו הוא עובר בכל החדרים בארמון, מגיע לחדר של המלך, מתיישב על הכיסא של המלך. חצוף, אף אחד לא נתן לו אישור, והנה, שד שם יושב. אז מגיעים השומרים, אלה שחיים על הפתח, ואומרים לו, זה חצוף אתה, שד קטן ומכוער שכמוך, צב יד, איך תמיד, זה חוצפה שכמוך. והשד שומע אותם, זה נותן לו כוח, מתנפח וגדל ונהיה עוד יותר גדול, ועוד יותר מכוער, ועוד יותר מסריח, דוחה. כבר לא כל כך נעים להסתכל עליו, ואז באים השומרים החמושים של הארמון, אלה עם חניתות, ישד קטן ומכוער ומסריח ואפס שכמוך, אם אתה לא יוצא תוך 10 שניות, הכידונים האלה בתוכך. מי אתה? חתיכת, טטטטטטטטה, קצינים, צועקים, וככל שהם צועקים יותר ומאיימים יותר, השד מתנפח, נהיה עוד יותר גדול, ועוד יותר מכוער, ועוד יותר מסריח ודוחה. ואז באים המפקדים שלהם, וראשי הצבא, והסיפור הזה ממשיך, ולא עובר הרבה זמן, וכל הפמליה שמה, והשד מנופח הוא כבר עד התקרה. ואי אפשר לשאת את הריח, ואת הכיעור, ואת הגועל נפש של השד הזה. ובאותו שלב, אחר הצהריים כבר, המלך חוזר ורואה את כל ההמולה בארמון, וישר מביא, ספרים לו, אל תשאל מה קרה, וזה. ולוקחים אותו, והמלך מבין מה קורה. לא סתם הוא היה מלך, כנראה שהוא באמת היה חכם ונבון. הוא מבין את מי בא להתארח אצלו. נכנס ואומר לכל החיילים, בבקשה, תזוזו, תפנו קצת. שלום. אורח יקר, הרבה זמן לא ביקרת אותי. מה שלומך? האם נהגו בך יפה? האם הרחקו אותך? האם הציעו לך לשתות? האם הציעו לך לאכול? ויש לי פה הרבה חדרים, ויש מקלחת וג'קוזי. ויש לנו חדר עם 4 סוגים של תה, אומר הבודה. תה מדרג'ילים, ותה בברנסי, ותה מסלון, ותה מאסם, מה אפשר להכין לך לשתות? והפלא ופלא, ככל שהמלך מתייחס ככה, בקבלת פנים כזאת, ובמילים טובות, בכוונה טובה, אל השד, השד, לאט לאט, מצטמק, נהיה קטן יותר, מפחיד פחות, מכוער פחות, דוחה פחות. ואחרי כמה זמן הגנרלים והקצינים הבינו את השיעור שנותן להם המלך, את הכיוון שהמלך הציע להם, והמשיכו, הציעו עוד ועוד לשד, ולא עבר זמן רב, והשד הצטמק וחזר לגודעו הטבעי, ו... באיזה הרף עין אחד פשוט פתאום נעלם מהארמון. וככה הבודה לימד את תלמידיו לנהוג בשדים שמופיעים בתודעתנו. אז איך אנחנו פוגשים על כרית המדיטציה את השדים? איזה שדים אנחנו פוגשים? איזה סוגים של כעס אנחנו פוגשים כשאנחנו יושבים? את השיפוטיות, את זה שאני לא מספיק מרוכז, את זה שאני יותר מדי מוטרד, את זה שיש לי יותר מדי מחשבות, את זה שיש לי יותר מדי כאבים, את האשמה, את הספק. תשימו לב, כל אחד, איזה שדים אנחנו פוגשים כשאנחנו יושבים במדיטציה, כי זה לא צריך לנסוע להודו ולהיות מלך כדי לפגוש שדים. ואולי השד הנורא מכולם, אני לא שווה שום דבר. אני לא ראוי לאהבה ולהערכה של עצמי. ואולי השד הנוראי והמכוער ביותר שאנחנו מערכים, כשאנחנו על כרית המדיטציה ו... לפעמים גם מחוץ עליהם. ואיך אנחנו יכולים לפגוש אחרת את אותם שדים? איך אנחנו יכולים לנהוג בטוב לב באמפתיה אל אותם שדים שאולי כל מה שהם רוצים זה שנכיר בזה שהם הגיעו כרגע להתארח בתודעתנו. אולי כמו כל ייצור אחר הם פשוט זקוקים לתשומת לב אוהבת. אז האם אנחנו יכולים לארח אותם, לא לתקוע, להוציא את הפגיונות ואת הסכינים ואת הארסנל האחר של התגובות האוטומטיות שלנו כלפי מה שלא נעים, לא יפה, לא רצוי, לארח אחרת. אחד המחסומים הגדולים שלנו בתרגול, בעבודה עם שדים כאלה ואחרים, ורדה לימדה אותנו הבוקר שכל שד, לא משנה דרך איזה חוש הוא הופיע, דרך השער של העין, דרך השער של האוזן, דרך השער של התחושות, דרך השער של הטעמים, דרך השער של הריחות, דרך השער של הצלילים. כל שד מתחיל בסוג של תחושה. כשהתחושה היא נעימה, אנחנו לא קוראים איזה שד. אנחנו אומרים, איזה יופי, מגיע איזה אורח נהדר, יאללה, עוד. אז קל לנו להיות טובי לב למה שנעים לנו, אבל מאתגר אותנו להיות טובי לב למה שלא נעים לנו. אז אם נשים לב טוב, כל שד מתחיל באיזושהי תחושה לא נעים. מילה שלא נעים לנו לשמוע, מחשבה שלא נעים לנו לחשוב, תחושה גופנית שלא נעים לנו להרגיש. וכשזה מוזן שוב ושוב, זה לא נעים, ואז מופיעה איזושהי תגובה מנטלית, איזו מחשבה, ואולי מחשבה אותי, אוי, זה יישאר פה, זה יהיה לי עוד ועוד, אז כבר פחד. ואז הפחד, ואז מפתחה התנגדות, ואם זה כעס, איך היא אמרה לי את זה, ואיך הוא עשה לי את זה, ואיך אפשר בכלל לעשות לי כזה דבר, ואיך אני עשיתי לעצמי, אז מתחילה להתפתח שם שערה, שערה רגשית, יש שם רגש. ואני אומר, אולי המגבלה הגדולה ביותר שלנו, היא שיש לנו אמונה, רעיון שהתקבע בתודעתנו, ואף פעם אולי לא באמת חקרנו, ואולי לא היו לנו את הכלים לחקור, האמונה והרעיון שאנחנו קטנים מדי להכיל את ההתנסות שלנו. שיש התנסויות מסוימות שאנחנו לא יכולים להכיל. יש כמות מסוימת של כעס שאני יכול להכיל. יש כמות מסוימת של קנאה, של אכזבה, של שיפוטיות. אם יהיה יותר מדי מזה, אנחנו מרגישים, וזה אינטואיטיבי, זה אפילו לא, זה לא עובר ממש דרך התבונה שאנחנו מרגישים, אנחנו נתמוטט. אני זוכר שאני, לפני לא מעט שנים, שנולדה לי הבת הראשונה, היו סיטואציות שהופיע בי כל כך הרבה כעס, שאני ממש פחדתי שאני הולך לאבד את השפיות. שאני הולך להיות, הכעס היה לפעמים כל כך חזק, שאמרתי, וואו, אני הולך. פחד שאני לא אוכל להכיל את זה. פחד שאני אתפוצץ, שאני אשתגע. אחד הדברים היפים בעיניי בתרגול זה שאנחנו מקבלים כלים איך לפגוש את אותם שדים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להכיל, שנראה לנו שהם ירסקו אותנו, ישתלטו עלינו, לפגוש אותם באותה תשומת לב, באותה פתיחות, באותו טוב לב, ולגלות שאנחנו יכולים להכיל הרבה יותר ממה שנדמה לנו. ושוב, זאת הזמנה לחקירה. וכל אחד, אך באחת מוזמנת לפגוש את זה בזמן וביכולת שלה. אם זה יהיה too much, אם משהו יהיה too much להכיל, אל תדאגו, זה לא משנה מה אני אגיד, הלב ייסגר. אז אין פה עניין ואין פה גם יכולת לפתוח בכוח, אבל כן יש עניין לאתגר את ההנחות שלנו של אני לא מסוגל להכיל את זה, או זה ימוטט אותי, או זה יפוצץ אותי. וההזדהות שלנו עם הגוף, עם הדבר הזה, עם הלב, עם החזה, כמידת ההזדהות, כך מידת הצמצום שיש לנו. אם הגוף שלי הוא כזה, אם הבטח הזה שלי הוא כזה, אם הלב שלי הוא כזה, אז ככה רגשות אני יכול להכיל יותר מזה. אז אנחנו רוצים לאתגר או לבדוק או לחקור את האפשרות שאנחנו יכולים להכיל יותר מזה. ואחד הדברים שמעניין לגלות כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, זה איך התגובות שלנו, ומה קשה לנו כשמופיע רגש לא נעים, כשמופיע איזשהו שד לא נעים, מופיע כעס, מופיע תסכול, מופיע פחד, מופיע איזושהי תחושה או רגש שקשה לנו עם זה. וכשאנחנו חוקרים את זה, אנחנו מרגישים יש תחושות לא נעימות בגוף, ויש מחשבות לא נעימות, זה הולך ביחד, הם תלויים זה בזה. תחושות הגופניות מזינות מחשבות, ומחשבות מזינות תחושות גופניות, וזה הופך להיות איזשהו מעגל קסמים כזה. אז מה קורה לנו שאנחנו פוגשים את זה בגוף? ואנחנו יכולים לגלות, ואנה, תחקרו את זה, אל תאמינו לי, תחקרו את זה בהתנסות שלכם. יש בתוכנו באופן אוטומטי משהו שמתנגד לזה, משהו שעוצר את זה, משהו שתוקע את זה. כי אנחנו מפחדים, זה שד, זה מסריח, זה לא נעים, זה מעיין, זה מגעיל, זה לא מרגיש טוב. אז האוטומטים, הרגלים והנטיות שלנו, זה להחזיק את זה. ואותה החזקה זה בדיוק אותו שריון שמשמר את השד במקומו. תקחו דוגמה הפוכה, מופיעה בנו חוויה נעימה. פתאום עוברת איזו מחשבה נעימה, ואנחנו מחייכים. רגש נעים עובר בנו. כמה זמן נמשך הרגש נעים הזה? חשבתי על סוף הריטריט, אני אוכל באמת, כמו שראי אמרה, לשתות קפוצ'ינו טוב. או אני יודע מה, תה אלים, בריא, לא יודע. אז זה נעים לנו. זה משמח, איזה יופי. אולי נחשוב על זה עוד פעם, אבל מעצמו זה ילך. כמה זמן אנחנו צוחקים כששמענו או חשבנו על משהו מצחיק? כמה זמן אתם צוחקים כששומעים משהו מצחיק? אם אנחנו לא על איזה סם חזק, אז אנחנו נצחק כמה שניות. נצחק. ומתי שזה עובר. מה ההבדל בין רגש לא נעים לרגש נעים? למה כעס נשאר אצלנו כל כך הרבה, וצחוק עובר כל כך מהר. זה אותו דבר, זה מופיע מעצמו. שמענו, נתקלנו, פגשנו משהו נעים או לא נעים. האחד הצחיק אותנו, השני הכעיס אותנו. הצחוק עבר אחרי דקה, שתיים, והכעס נשאר איתנו כבר שבוע, חודש.
שנים.
שנים. אז אם אנחנו חוקרים את זה, אנחנו מגלים שיש בנו את אותו שריון, את אותו מחסום שמפחד להרגיש. מפחד, הכעס יערוס אותי, הכעס הוא לא טוב, אסור לי להרגיש כעס, וזה רובץ וזה חוסם, וזה הופך לאיזה שוק של משקולת, והשד של הכעס, אפילו אם רוצה, אין לו דרך איפה לצאת. חסמנו אותו. השד של האשמה, השד של אני לא שווה, השד של הקנאה, השד של העצב, השד של אפילו של הדיכאון. כל אותם דברים שבאים מהחיים. הבודה אומר לנו, ואנחנו נקשיב לזה גם בהנחיות, כבר תשום הלוח מודעות, ונקרא את זה מחר ולהמשך, שכל תופעה למה יוצאת מן הכלל, מעצמה, מהטבע שלה, מטבע עולם התופעות, מופיעה, רוקדת ריקוד, מתפתחת, צומחת, ומתפוגגת ונעלמת, מעצמה. זה לא משהו שאנחנו עושים, זה לא משהו שהטריפול עושה, זה קורה מעצמו. זה לא קורה כפי שאנחנו רוצים, במהירות שאנחנו רוצים, אבל זה קורה. וככל שנגלה שיש לנו את הפתיחות לארח את השדים הכי לא רצויים בתוכנו, פשוט לעשות להם מקום, לא כי אנחנו אוהבים אותם, כי אנחנו אוהבים עושר, אנחנו אוהבים להיות מאושרים, ככל שנדע לארח אותם, לעשות להם מקום, לא לתקוע בהם חיצים, הם יבואו, הם ירקדו את הריקוד המגעיל, המסריח, המכוער, הכואב, הלא נעים שלהם, וזה מדהים, לא נגיד להם שום דבר, מתישהו זה כבר יהיה אחרת. אנא, אל תאמינו לי, אנא תבדקו את זה בהתנסות שלכם, את אותה אפשרות לארח ולהיפתח. יכול להיות שהם לא ילכו כל כך מהר, יש שדים שהם frequent flyer, שהם אוהבים להישאר עוד ועוד, אבל כשהגישה שלנו השתנה, ככל שהגישה שלנו לאירוח משתנה, החוויה עצמה, יש יותר מקום. החדר הקטן והתחור שתקענו בו את השד הנורא, נהיה יותר מרווח. ההתנגדות שלנו, הדחייה שלנו, קצת נמסות, קצת מאפשרות יותר, ויש שם יותר אוויר, יש שם יותר חופש. אז אפילו אם זה לא ייעלם כמו שאנחנו רוצים, החוויה תתחיל להשתנות. אז אני רוצה ככה לחתור לסיום ולהגיד ש תשומת לב, שזאת האיכות הראשונה, מודעות, נוכחות, שאנחנו מתרגלים, היא לא באמת, היא לא באמת שונה, והיא לא נפרדת מטוב לב. למעשה, שתי האיכויות האלה הן בלתי נפרדות. זה שני צדדים של אותה מטבע. כשאנחנו שמים לב באמת למשהו, אנחנו שמים את הלב שמה, והעברית מאוד מדויקת במקרה הזה, אנחנו מביאים את הלב, ומשהו בתוכנו נפתח, ואנחנו יודעים את זה מאוד מאוד יפה, שילדים, הדבר שילדים זקוקים לו יותר מכל, זה לתשומת לב. לתשומת לב היא אהבה, היא פתיחה. וטוב לב ואהבה הם לא באמת טוב לב ואהבה אם אין שם תשומת לב. אם אנחנו עושים משהו בלי שמשהו, אקט של טוב לב ואין שם תשומת לב, זה לא באמת. אז האיכויות האלה הן באופן עמוק, הן קשורות זו לזו, הן אחת משקפת ומביאה ומאפשרת את השנייה, וזאת הזמנה לתרגל ולראות כיצד אפשר להיות בתשומת לב, בלב פתוח, גם אל השעמום. שעמום הוא אולי אחד השדים הטריקים ביותר, כי הוא אומר, זה בעצם לא אני, זה מה שקורה. לא אני זה הבעיה, מה שקורה זה הבעיה, אז אנחנו לא רואים את השעמום בתור שד. אבל איך אפשר להיות בגישה פתוחה, אוהדת, עם עוד נשימה, ועוד נשימה. המדהים לראות זה כאשר אנחנו מתרגלים את זה מהפשוט ביותר אל המאתגר ביותר, האיכות שמתפתחת ומתאפשרת מאותה פתיחה, לב שנפתח אל ההתנסות, היא התנועה הזאת של ההרפיה, התנועה הזאת היא של שחרור ההתניות שלנו, וההתניות שלנו זה אותו רעיון, רעיונות, קצינים שדים שיושבים לנו בתודעה ואומרים לנו, המציאות צריכה להיות ככה, הנשימה צריכה להיות ככה, השקט צריך להיות כזה. יש לנו התניות איך אנחנו רוצים לפגוש את הרגע הזה ואת הרגע הבא. ואותה פתיחות, טוב לב, מגלים לנו שאנחנו יכולים לפגוש כל רגע כפי שהוא, לא כפי שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אלא כפי שהוא, וככל שנתיימן ונקבל אמון וביטחון ביכולת עוד לפתוח את הלב ואת התודעה, אנחנו נגלה שהתנועה הזאת מתאפשרת יותר. אנחנו פחות דורשים מהנשימה שתהיה כך או אחרת, אנחנו פחות דורשים מהרגש, מהבדנה, מהצליל, מהתחושות שתהיינה כך או אחרת. אנחנו מרפים את ההתניות שלנו לאיך העולם צריך להופיע בשנייה הזאת. וככל שאנחנו מתיימנים בהרפיית ההתניות, אנחנו מגלים שהאושר מתרבה מעצמו. זה לא שמופיע במקום שד מכוער, נסיכה יפהפייה עם הרבה איפור ועושה לנו, וואי, איזה כיף. אבל הרגע הנוכחי, כשאנחנו לא תובעים ממנו שום דבר, כשאנחנו מרפים את ההתניות שלנו של איך הוא צריך להיות, אנחנו מגלים שמה אושר יותר ממה שדמיינו שאושר יכול להיות אושר. אז אנא אל תאמינו לי, אמרתי, ואני לא יודע על מה אני מדבר, תתנסו לזה. קחו את זה כאפשרות לחקור. בואו נשב בקהל השניים בשקט. להקשבה.